בקיצור נמרץ, לקט המחקרים הבולטים של המחצית השנייה של מאי 2010. נטילת סטטינים לאחר החלפת מפרק ירך עשויה להוריד סיכון לצורך בתיקון. מתוצאות מחקר שפורסם בגיליון מאי של ה-Journal of Bone and Joint Surgery American Volume, עולה כי מטופלים הנוטלים סטטינים לאחר ארתרופלסטיה ראשונית של הירך, THA, Total Hip Arthroplasty, עשויים להדגים סיכון מופחת לצורך בניתוח חוזר. החוקרים מסבירים שהסיבות הנפוצות לתיקון לאחר THA, שינוי אחד מהניתוחים האורתופדיים הנפוצים, הינן השתחררות אספטית של החלקים התותבים, זיהום, פריקה ושבר. הסטטינים ניתנים בדרך כלל לצורך הורדת רמות קולסטרול, ולמחקרים שבוצעו בעת האחרונה הדגימו יותר ויותר כי לסטטינים יש גם תכונות אנטי-דלקתיות ואנטי-אוקסידטיביות שככל הנראה קשורות לתפקוד אנדותליאלי מוגבר. במחקר נכללו 2,349 נבדקים מתוך ה-Danish Hip Arthroplasty Registry. בין השנים 1996 ו-2005 עברו כל הנבדקים תיקון של הניתוח הראשוני. בנוסף, נבחרה קבוצת ביקורת של 2,349 נבדקים שעברו החלפת ירך בלא תיקון. מתוצאות המחקר עולה כי 8.1%, 190 נבדקים מקבוצת המחקר, ו-20.1%, 473 נבדקים מקבוצת הביקורת, קיבלו לפחות מרשם אחד של סטטינים לאחר ה-THA. ממצאים הקשורים בהשפעת הסטטינים על שיעורי ניתוחי התיקון הדגימו את הנתונים הבאים. במחקר העוקבה הבסיסי, שכלל 57,581 ניתוחי THA, הופיע שיעור כישלון של 8.9% בנוטלי סטטינים. הסיכון היחסי המותאם לתיקון לאחר 10 שנים עמד על 0.34 בהשוואה לאלו שלא נטלו סטטינים. הסיכון המופחת לתיקון היה תוצאה של סיכון מופחת לזיהומים עמוקים, להשתחררות אספטית של השתלים, פריקות, שברים סביב התותבים וגורמים נוספים, בעוד ששימוש בסטטינים לא היה כרוך בסיכון מופחת לתיקון עקב כאב או כשל של השתל.
לחץ בעבודה מעלה את הסיכון למחלת לב איסכמית בנשים. מתוצאות מחקר Danish Nurse Cohort Study, שפורסם במהדורת מאי של Occupational and Environmental Medicine, עולה כי החיות החשות כי הן תחת לחץ מוגזם בעבודה, מצויות בסיכון מוגבר להתפתחות מחלת לב איסכמית, זאת בלא תלות בגורמי סיכון מקובלים. לדברי החוקרים, תוצאות המחקר מצטרפות לגוף העדויות, המצביע על השפעה מזיקה של נטל פסיכולוגי מוגבר בעבודה על הבריאות הלבבית. אך זהו אחד המחקרים הבודדים שהדגים את ההשפעה בקרב נשים. מדגם המחקר כלל 12,116 אחיות שהיו בין הגילים 45 ו-64 שנים בתחילת 1993, חציון גיל של 51 שנים, ועבדו באופן פעיל, וגם השלימו שאלון בנושא בריאות ואורח חיים, כולל מצב תעסוקתי ותנאי עבודה. החוקרים התמקדו בתשובות לשאלה אחת בנוגע לדרגת הלחץ בעבודה. נמוכה מדי, מתאימה, מעט גבוהה מדי, או הרבה יותר מדי גבוהה. ושאלה אחת בנוגע להשפעת העבודה. השפעה רבה, השפעה מסוימת, או השפעה מינורית, וללא השפעה. במהלך תקופת מעקב בת 15 שנים, תועדו 580 מקרים חדשים של מחלת לב איסכמית, כולל 369 מקרים של אנגינה פקטוריס, 138 אוטמים לבביים ו-73 אירועים אחרים של מחלת לב איסכמית. החוקרים כותבים כי במודל לאחר תקנון מלא בקרב אחיות שדיווחו על דרגת לחץ בעבודה שהייתה הרבה יותר מדי גבוהה, כ-60% בסך הכל, תועדה עלייה של פי 1.4 בסיכון להיארעות מחלת לב איסכמית. מניתוח לאחר ריבוד לגיל, עולה כי הקשר בין דרגת לחץ גבוהה בעבודה ומחלת לב איסכמית היה מובהק רק בקרב אחיות מתחת לגיל 51 שנים בתחילת המחקר. החוקרים מצאו כי לחץ בעבודה, שהיה הרבה יותר מדי גבוה, היה גורם מנבא משמעותי למחלת לב איסכמית, גם כאשר לא כללו בניתוח הנתונים את אנגינה פקטוריס ולאחר תקנון לגורמי סיכון קרדיו-וסקולריים מסורתיים, עבודה במשמרות ופעילות גופנית בעבודה. הרוקרים מציינים כי למחקר יש עוצמה סטטיסטית מספקת לאור גודל המדגם ומספר מקרי מחלת לב איסקמית שהראו במהלך תקופת המעקב.
האם יש קשר בין נטילת PPIs ובין שברים? מתוצאות מחקר שפורסם בגיליון 10 במאי 2010 של ה-Archives of Internal Medicine עולה כי בנשים לאחר המנופאוזה לא נמצא קשר בין שימוש במעקבי משאבת הפרוטונים, פרוטון פאמפ אינהיביטורס, PPIs, ובין שברים בצוואר הירך, אך נצפה קשר בין נטילת התרופות ובין שברים קליניים בעמוד השדרה, האמה, שורש כף היד ומספר השברים הכולל. החוקרים בדקו נתונים על 161,806 נשים לאחר מנופאוזה שהשתתפו במחקר ה-WHI, ה-Women's Health Initiative. הנשים היו בגיל 50 עד 79 בלא סיפור קודם של שבר בצוואר הירך, והמעקב הממוצע היה של 7.8 שנים. מתוצאות המחקר עולה כי בקרב נשים שדיווחו על שימוש ב-PPI בהווה, נצפה יחס סיכון HR מתוקנן של 1.00 לשברים בצוואר הירך, HR של 1.47 לשברים קליניים בעמוד השדרה, HR של 1.26 לשברים באמה או בשורש כף היד, ו-HR של 1.25 לסך השברים. החוקרים מדגישים כי בעת ההצטרפות למשתתפות שנטלו PPI היה מדד מסת עצם דומה לאלו שלא נטלו PPI. הם מציינים כי במחקר נצפה קשר בין שימוש ב-PPI ובין השפעה קלה בלבד על השינוי בצפיפות העצם של הירך לאחר 3 שנים. במאמר מערכת שפורסם בתגובה נכתב כי אמנם שימוש בתרופות מקבוצת ה-PPI נקשר במחקר לעלייה קלה בסיכון לשברים, אך היות שמדובר בטיפול שכיח, ההשלכה הבריאותית עלולה להיות משמעותית.
האם עלייה חדה בלחץ הדם בעת פעילות גופנית מגבירה את הסיכון לתמותה קרדיו-וסקולרית באנשים בריאים? ממחקר פרוספקטיבי חדש אשר פורסם בגיליון מאי של הירחון Circulation, עולה כי עלייה חדה בלחץ הדם במהלך פעילות גופנית באינטנסיביות בינונית, עלולה להגביר את הסיכון לתמותה ממחלה קרדיו-וסקולרית במבוגרים בריאים. החוקרים מצאו כי מבוגרים שאינם סובלים מיתר לחץ דם, אשר חווים עלייה חדה בלחץ הדם במהלך פעילות גופנית נמוכה על גבי הליכון, הראו סיכון מוגבר פי 1.5 עד פי 2 לתמותה קרדיו-וסקולרית. לדבריהם, רופאים כיום נוטים להתעלם מלחץ הדם בעת פעילות גופנית, אולם עלה בידם להראות במחקרם זה כי לחץ הדם עשוי לסייע באיתור אוכלוסייה המצויה בסיכון גבוה. במחקר נכללו 6,578 גברים ונשים אסימפטומטיים, גיל ממוצע 46 שנים, במסגרת מחקר ה-Lipid Research Clinics Prevalence Study, בין השנים 1972 ו-1976. המעקב אחרי המשתתפים נמשך עד לסוף שנת 1995, או עד למותם. בקרב נבדקים ללא יתר לחץ דם, לחץ דם בסיסי ללא טיפול של פחות מ-140 על 90 מילימטר כספית, נקשרה מדידת לחץ דם של 180 על 90 במהלך שלב 2 של פרוטוקול ברוס, 2.5 קילומטר לשעה בזווית של 12%, בסיכון מוגבר לתמותה קרדיו-וסקולרית, וזאת ללא תלות אם הנבדק הראה בתחילה לחץ דם תקין לגמרי או טרום יתר לחץ דם. נבדקים עם ערכי לחץ דם תקינים בתחילת המעקב ולחץ דם סיסטולי גבוה בעת פעילות גופנית בשלב 2 של פרוטוקול ברוס, הראו את העלייה הגבוהה ביותר בסיכון לתמותה קרדיו-וסקולרית בהשוואה לנבדקים עם טרום יתר לחץ דם או יתר לחץ דם. Adjusted HR 2.39, P שווה 0.007, וזאת ללא תלות בגורמי סיכון אחרים כגון עישון, סוכרת וקולסטרול. החוקרים סבורים כי אורקים וברידים נוקשים עשויים להסביר מדוע לחץ הדם עלול לזנק במהלך פעילות גופנית בינונית בעוצמתה בנבדקים בריאים. לדבריהם, ייתכן שכלי דם עבים מתקשים להסתגל לזרימת הדם המוגברת מן הלב. החוקרים מסכמים כי בעבור מטופלים נורמוטנסיביים, ובעבור אלה עם טרום יתר לחץ דם, ערכי לחץ דם הגבוהים מ-180 על 90 במהלך שלב 2 של פעילות גופנית בפרוטוקול ברוס, הינם סמן לסיכון מוגבר משמעותית לתמותה קרדיו-וסקולרית, ולפיכך מוסיפים ערך מנבא לצד מדידת לחץ הדם במנוחה וגורמי סיכון נוספים, ועשויים להצביע על הצורך בטיפול אגרסיבי יותר מכפי שמומלץ כיום במטופלים אלה.
האם סטטינים מפחיתים סיכון לטרומבואמבוליזם ורידי? מתוך האמריקן ג'רנל אוף רספירטורי אנד קריטיקל קר מדיסין. מתוצאות מטה-אנליזה שכללה יותר מ-900 אלף חולים והוצגה בכנס של האמריקן תורסיק סוסייטי אינטרנשנל קונפרנס, עולה כי טיפול בסטטינים עשוי להפחית את הסיכון להתפתחות פקקת ורידים עמוקים או תסחיף ריאה. החוקרים מציינים כי לסטטינים תכונות אנטי-טרומבוטיות. עם זה, מחקרים שנערכו עד כה העלו תוצאות שאינן חד משמעיות בנוגע להיקף הירידה בסיכון, אם בכלל. לאור זאת, הם ביקשו לערוך מטה-אנליזה כדי להעריך את ההשפעה של טיפול בסטטינים על התפתחות טרומבואמבוליזם ורידי. החוקרים ערכו חיפוש במאגרי מדליין בין השנים 1950 ואוגוסט 2009, קוקרן סנטרל, רבעון שני 2009, וסקופוס בין השנים 1966 ואוגוסט 2009, במטרה לזהות מחקרים אקראיים ומבוקרים ומחקרים תצפיתיים שבחנו את ההשפעה של סטטינים על הערות טרומבואמבוליזם ורידי. יחס הסיכויים המתוקן לכלל אירועי טרומבואמבוליזם על רקע טיפול בסטטינים עמד על 0.68 בכל המחקרים. 0.57 במחקרים אקראיים מבוקרים ו-0.69 במחקרים תצפיתיים. באשר לפקקת ורידים עמוקים, התוצאות המקבילות עמדו על 0.59, 0.45 ו-0.62 בהתאמה. באשר לתסחיף ריאה, מדובר היה ביחסי סיכויים מתוקנים של 0.70, 0.77 ו-0.70 בהתאמה. החוקרים מסכמים וחותבים כי מכלול העדויות ממחקרים קליניים מצביע על כך שטיפול בסטטינים עשוי להפחית את הסיכויים להתפתחות פקקת ורידים עמוקים או תסחיף ריאה.
ערכי סוכר בדם לאחר שעתיים מהארוחה והסיכון לתמותה לבבית. מתוך Diabetes Care. ממחקר חדש עולה כי חולים עם רמות סוכר בצום ורמות סוכר בדם לאחר שעתיים מזמן העמסה, המצויים בטווח רמות הסוכר התקינות בדם, אינם מצויים בסיכון מוגבר לתמותה לבבית. אבל במידה שרמות הסוכר לאחר שעתיים גבוהות מהרמה הבסיסית, חולים אלה מצויים בסיכון מוגבר לעמידות לאינסולין ותמותה קרדיו-וסקולרית. החוקרים בחנו את הנתונים ממחקר D-Code, מחקר אפידמיולוגי עם תוצאות מבחן העמסת סוכר במינון 75 גרם. הם בחרו 12,566 גברים, 53.6% מהמשתתפים, ו-10,874 נשים, 46.4%, ב-19 מדגמים אירופיים עם ערכי סוכר תקינים בדם. לאחר תקנון התוצאות לגיל, מדגם, רמות סוכר בדם בצום, BMI, כולסטרול כללי, עישון ויתר לחץ דם, מצאו החוקרים קשר בין רמות סוכר מוגברות בדם לאחר שעתיים ובין יחס סיכון לתמותה קרדיו-וסקולרית של 1.22 בגברים ו-1.40 בנשים. החוקרים מסכמים וחותבים כי עמידות לאינסולין והקשר בין עמידות לאינסולין עם הפרעות מטבוליות אחרות, דוגמת השמנת יתר ויתר לחץ דם, עשויה להיות קשורה לסיכון המוגבר לתמותה על רקע מחלה קרדיו-וסקולרית שזוהה במחקר. עורך מדור הסוכרת באימד, הפרופסור איתמר רז, התייחס למחקר הזה בהערת מערכת. ממצאים אלה תומכים במחקרים שנערכו על ידי קבוצת ולף די פרונזו, שמצאו כי במהלך התפתחות סוכרת, כבר חלה ירידה של יותר מ-50% בהפרשת אינסולין בטווח NGT, Normal Glucose Tolerance, ומגיעה לירידה של 70-80% בנוכחות IGT, Impaired Glucose Tolerance, וירידה של 90% עם סוכרת. יש לציין כי הרבה לפני הופעת סוכרת, כבר חלה ירידה של 50% בתאי בטא. מהמחקר עולה בנוסף כי חולים עם היפרגליקמיה לאחר ארוחה בטווח התקין, היו אלה עם עמידות לאינסולין. מכאן עולה האפשרות כי עמידות לאינסולין הינה הסיבה העיקרית לעלייה בתחלואה הקרדיו-וסקולרית.
במחקר Stop NIDDM Study with Acarbose להפחתת היפרגליקמיה לאחר ארוחה בחולים עם IFG-IGT, הדגימו החוקרים ירידה של 40% באירועים קרדיו-וסקולריים כיעד סיום משני. עם זה, מחקרים אחרים לא הצליחו להוכיח כי טיפול להפחתת היפרגליקמיה לאחר ארוחה מפחית אירועים קרדיו-וסקולריים, כולל מחקר H2D ומחקר נביגייטור שפורסם בעת האחרונה. במחקר UKPDS מצאו החוקרים כי בחולים עם אבחנה חדשה של סוכרת שהיו במעקב במשך 10 שנים, תחלואה קרדיו-וסקולרית הייתה הסיבה העיקרית לתחלואה ולתמותה, הרבה יותר מאשר סיבוכים מיקרו-וסקולריים בשלב קדם סוכרת עם ערכי סוכר בטווח הנורמה. תחלואה קרדיו-וסקולרית הינה הסיכון היחיד לחולים אלו, וחובה לטפל בכל כבר בשלב מוקדם זה.
אכילת מיני אגוזים עשויה לשפר רמות ליפידים בדם. מתוצאות מטה-אנליזה שפורסמה ב-Archives of Internal Medicine ב-11 במאי, עולה כי צריכת אגוזים מרוב הסוגים מביאה לשיפור רמות הליפידים בדם, תוך הורדת רמות כולסטרול כללי ו-LDL. התכונות החיוביות של האגוזים על פרופיל הליפידים הינן תלויות מינון, ומשמעותיות יותר בפרטים עם רמות LDL בסיסיות גבוהות יותר, ובאלה עם BMI, Body Mass Index, נמוך יותר. החוקרים מציינים כי ממצאיהם מאוששים תוצאות של מחקרים אפידמיולוגיים שהראו כי צריכת אגוזים מפחיתה סיכון למחלת לב כלילית, ותמכו בהוספת אגוזים להמלצות תזונתיות בחולים עם דיסליפידמיה ועם סיכון מוגבר למחלת לב כלילית. יש לציין כי ב-2003 פרסם ה-FDA, Food and Drug Administration, הצהרה, ולפיה צריכת אגוזים ספציפיים, שקדים, אגוזי לוז, פקנים, פיסטוקים, אגוזי מלח ובוטנים, עשויה להפחית סיכון למחלות לב. מתוצאות המחקר עולה כי צריכת 67 גרם של אגוזים ליום, הצריכה הממוצעת היומית לאורך המחקרים, הורידה רמות הקולסטרול הכללי ו-LDL ב-10.9 מיליגרם לדציליטר ו-10.2 מיליגרם לדציליטר בהתאמה. כמו כן הודגם שיפור משמעותי ביחס LDL ל-HDL והיחס בין קולסטרול כללי ו-HDL. לא הודגמה השפעה משמעותית על רמות HDL או על רמות טריגליצרידים, על אף שירידה ברמות טריגליצרידים נצפתה בקרב אלה שהיו בעלי רמות בסיסיות גבוהות יותר. החוקרים מציינים כי ההפחתות המשוערות בצירוף המחקרים דומות לאלה במטה-אנליזה שפורסמה באחרונה בנוגע למחקרים על צריכת אגוזי מלך. לדבריהם, הדמיון בין התוצאות משקף את תוקפן. הם מסכמים כי על פי ממצאיהם, הוספת אגוזים לתזונה מאוזנת עשויה להשפיע באופן חיובי על רמות ליפידים, לפחות לטווח הקצר, והיא בעלת פוטנציאל להפחית סיכון למחלת לב כלילית.